אנחנו עוסקים בסוגיית התורה שבעל פה, בכוזרי וברמב״ם. וראינו בסוף הפעם הקודמת שיש ביניהם הבדלים מאוד מעניינים לגבי כמה נקודות. הכוזרי אומר באופן כללי שהתורה מקורה בהלכה מסיני או מן המקום אשר יבחר השם. מקום אשר יבחר השם זה בית המקדש, ששם ישבו הסנהדרין, שם בית הדין הגדול, והתורה ניתנת או מסיני או מהמקום אשר יבחר השם. אז באופן פשוט אפשר להבין את זה כדבר ידוע, שהסנהדרין הם מופקדים על הוראת התורה. כלומר שהרי התורה היא לא רק תורה שבכתב, אלא גם תורה שבעל פה. ומי מלמד אותנו את התורה שבעל פה בתור הלכה למעשה, בתור פסק והוראה? הסנהדרין. אז זה מה שהוא מתכוון כשהוא אומר, תורתנו קשורה בהלכה מסיני, או מן המקום אשר יבחר השם. ככה אפשר לכאורה להבין את הדברים. אבל כשקוראים את ההמשך, אז רואים שהוא אומר דבר הרבה יותר רדיקלי. הוא אומר שלסנהדרין יש סמכות להוסיף על התורה. ולא זו בלבד שיש להם סמכות להוסיף, אלא שגם נביאים יכלו להוסיף דברים על התורה מכוח היותם נביאים. והוא שואל אותו, איך ייתכן זה אם לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? הרי התורה אמרה בפירוש לא להוסיף ולא לגרוע. אמר החבר, לא נאמר זה אלא להמון. אני קורא מתוך מאמר שלישי, פסקה מ"א. לא נאמר זה אלא להמון, כדי שלא יחדשו משכלם ויתחכמו מדעתם, ויקבעו לעצמם תורות מהקשתם, כמו שעושים הקראים. הוא מזהיר לשמוע מן הנביאים אחרי משה, ומן הכהנים והשופטים. הוא אומר, עד רבה, לנביאים ולכהנים, כלומר, חכמי התורה שהיו בדרך כלל הכהנים, אבל זה לאו דווקא, יש להם סמכות להוסיף על התורה. טוב, אז מה זאת אומרת להוסיף על התורה? כמובן שמצוות דרבנן זה דבר שכולם מסכימים בו. אבל הרמב״ם מדגיש שמצוות דרבנן הן מובחנות לחלוטין ממצוות דאורייתא, ובאמת יש איסור של בל תוסיף גם על החכמים. החכמים אסור להם להוסיף מצוות לתורה. מותר להם להודיע על דבר מסוים שהם מוסיפים אותו בתור סייג לתורה, בתור מדרבנן. כלומר שבאים חכמים ואומרים, דבר זה, התורה לא אסרה אותו, אבל אנחנו אוסרים אותו בתור סייג לתורה. או שאנחנו מתקנים את התקנה בתור חיזוק לאיזשהו ערך של התורה. תכף אנחנו נראה איך שהרמב"ם אומר את זה בלשון שלו. בהקדמת משנה תורה, הוא מונה בקיצור את כל המצוות, כל תרי"ג המצוות. ואחרי המניין הזה הוא אומר כך, אלו הם 613 מצוות שנאמרו לו למשה בסיני. הן הכללותיהם ופרטותיהם ודקדוקיהם. וכל אותם הכללות והפרטות והדקדוקים של כל מצווה ומצווה, היא תורה שבעל פה, שקיבלו בדין מפי בדין. ויש מצוות אחרות שהתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם נביאים וחכמים, ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה ונר חנוכה. הרי מצוות כמו פורים וחנוכה לא היו בתורה. הן לא נמצאות בתורה. זה דבר שקרה אחרי תקופת משה רבנו בהרבה. ויש לכל מצווה מאלו פירושים ודקדוקים. כל אלו המצוות שהתחדשו חייבים לנו לקבלם ולשומרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ואינן תוספת על מצוות התורה. ועל מה הזהירה התורה לא תוסף ולא תגרע? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווהו במצווה זו להוסיפה למצוות התורה. או לחסר אחת מאלו ה-613 מצוות. אם נביא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי עכשיו מצווה להוסיף אותה לתרי"ג המצוות, אומר הרמב״ם, הוא נביא שקר. אין מצוות אחרי משה רבנו שהן מצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותן. יש הנחיה בתורה לחכמים שהם יכולים לעשות סייג לתורה, אפילו טוב שהם יעשו. מאיפה ההנחיה הזאת? ההנחיה הזאת, הרמב״ם אומר בהקדמת המשנה, שהיא מהפסוק, ושמרתם את משמרתי, קיבלו חז"ל, ושמרתם את משמרתי, פירושו, עשו משמרת למשמרתי. כלומר, תוסיפו דברים שהם ישמרו את התורה. איך הם ישמרו את התורה? למשל, התורה אוסרת לנו לעשות מלאכה בשבת, באים חכמים ואומרים, גם דברים נוספים שהם לא מלאכה, אל תעשה בשבת, כי על ידי כך אתה תתרחק מעשיית מלאכה. למשל, טלטול של חפצים, טלטול של דברים שהם מוקצה, דברים שהם בדרך כלל משמשים למלאכות, או שבכלל אין בהם צורך, אל תתעסק בהם בשבת, למרות שמן התורה זה מותר, אין פה מלאכה, אבל באו חכמים ועשו סייג לתורה. או כאשר הם קבעו מצוות קריאת מגילה, או מצוות הדלקת נרות בחנוכה, אז מה הם רצו? הם רצו שאנחנו, הנה הוא אומר, שאם הוסיפו בדין, אם נביא שיהיה באותו הזמן, מצווה דרך תקנה, או דרך הוראה, או דרך גזרה, אין זו תוספת. שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות כך וכך. אילו היו אומרים כאן, היו מוסיפים על התורה. אלא כך אנו אומרים, שהנביאים אם בדין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא, שעוד שעשה לנו. כדי לברכו וללו ולהודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה וכו' וכו'. ועל דרך זה כל מצווה ומצווה שהיא מדברי סופרים. כלומר, הוא מדגיש, נביא לא יכול לקבל מצווה בנבואה. אין יותר נבואה של מצוות אחרי משה רבנו. מה שחכמים יכולים לעשות, וגם נביאים בתור חכמים, הוא מדגיש כל פעם שהנביאים עם בית דין, הנביאים והחכמים, הנביאים לא בתור נביאים, אלא בתור חכמים, יכולים להחליט שהם מדרבנן מוסיפים סייג לתורה, או שהם מוסיפים איזה מצווה שבאה לחזק איזה ערכים מסוימים, כמו מצוות קריאת מגילה, באה לחזק את האמונה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא, בתשועה שהוא עושה לנו, שהוא קרוב לשבתנו וכו'. אז הרמב"ם מדגיש חד משמעית, אין תורה במובן המקורי, כלומר במובן של מצוות השם, אחרי משה רבנו, אחרי מתן תורה. מה שיש אחר כך הוא מדרבנן. ומי ש בא ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה להוסיף עוד דבר, הוא עובר על בל תוסיף. ואם הוא נביא והוא בא ואומר את זה בשם הנבואה שלו, כלומר בשם, הוא בא בשם השם, אז הוא נביא שקר. הרמב"ם אומר את זה בצורה הכי חריפה, בשני מקומות. קודם כל, באמת במשנה תורה עצמו, בהלכות יסודי התורה, הוא אומר, בסוף הלכות יסודי התורה בערך פרק ת', תכף נראה בדיוק, כן, הוא אומר ככה, דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וכו'. לפיכך, אם יעמוד איש בין מישראל בין מן האומות ויעשה אות ומופת ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה רבנו, או שאמר שאותם המצוות שהנסתבו בהם ישראל אינם לעולם ולדורי דורות, אלא מצוות לפי הזמן היו, הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה רבנו. אם כן, למה נאמר בתורה נביא, הקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו? לא לעשות דת ובה, אלא לצוות על דברי התורה, להזהיר העם שלא יעברו עליה, וכן אם ציוונו בדברי רשות, כן, יש עניין שהנביא יכול לצוות על הוראת שעה, ויכול להגיד, תעשו כך וכך, או אל תעשו כך וכך, בדברים שהם לא מצווה, אלא הנהגה של הציבור בתור הוראת שעה. אבל נביא שבא ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להוסיף משהו או לגרוע משהו מהתורה, הוא נביא שקר. יותר מזה, הוא אומר אפילו, אם הוא אמר, כשיש איזה ויכוח בין חכמים בקשר להלכה מסוימת, הוא אומר הנביא הזה, אחר כך הוא אומר, בהלכה ד', וכן, אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמוע, כלומר מהתורה שבעל פה, או שאמר בדין מדיני תורה, שהשם ציווה לו שהדין כך הוא, והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר. הוא אומר שאם נביא בא ואומר, נגיד יש מחלוקת בין חכמים לגבי הלכה מסוימת, בתורה שבעל פה, בא נביא ואומר, מהשמיים אמרו לי שההלכה היא כך וכך, כמו פלוני. הוא אומר, זה נביא שקר. אין נבואה יותר מנבואת משה רבנו לגבי התורה. לגבי דברי רשות, יכול להיות הוראת שעה שבה נביא ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להגיד לכם שתעשו עכשיו כך וכך. אבל זה רק בהוראת שעה. בתור חלק מההלכה הקבועה, לנביא אין מה להגיד. נביא הוא כמו כל חכם אחר. ואם הוא אומר בשם הנבואה, הוא שנביא שקר. לעומת זאת, הכוזרי אומר שלגבי, הוא מביא את הדוגמה הזאת של ממוחרת השבת, שאנחנו אומרים שממוחרת השבת, שמתחילים את ספירת העומר, הכוונה ממוחרת היום הראשון של פסח. והקראים, בזמנם הצדוקים, הביתוסים, בתחילת, בזמן חזל, אמרו שממוחרת השבת זה ממוחרת שבת, שבת, יום שבת. אז הוא אומר, איך אנחנו יודעים שאנחנו צודקים? הוא אומר בסוף פסקה ממעלב, שככה קבעו, ככה אמרו לנו החכמים, ושמה היה זה בנבואה מעת הבורא, ויכול להיות. הוא אומר בפירוש, יכול להיות שההלכה הזאת התגלתה בנבואה לחכמים, לסנהדרין. זה ממש ההפך הגמור ממה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאין נבואה אחרי משה רבנו שבא לתת תורה. יש, התורה ניתנה פעם אחת, ואחר כך אתה צריך ללמוד אותה בפיך ובלבבך, כמה שאתה מסוגל להבין מתוך מה שקיבלת בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, זאת התורה. אם יש ספק, יש מחלוקת, הולכים אחרי הרוב. אבל את הידע התורני אנחנו שואבים רק רק ממשה רבנו ומה שקיבלנו ממנו במסורת של התורה שבעל פה. לעומת זאת, הכוזרי אומר שיכול להיות שהנביא קיבל בנבואה את הפירוש של מצווה מסוימת. ומה שהנביאים והחכמים מתקנים במשך הדורות, הוא רואה בזה תוספת על התורה שהיא לא אסורה. התורה לא אסרה, לא תוסף עליו תגרם ממנו, אלא לאנשים פשוטים שאין להם הסמכות. אבל מי שיש לו הסמכות הזו, דהיינו הנביאים ויושבי לשכת הגזית, הסנהדרין, יש להם סמכות להוסיף מצוות. טוב, ברור שהוא לא מתכוון שהמצוות שחכמים הוסיפו, או שהנביאים הוסיפו, שיש להם תוקף כמו מצווה דאורייתא. הרי הכוזרי, הרבי יהודה הלוי היה תלמיד חכם, הוא היה מתלמידיו של עריף, ולמד, היה חבר של אחד מגדולי התורה בכל הדורות, ארי מיגש. הוא ידע היטב את ההבדל שיש בין דאורייתא לדרבנן. הוא לא בא לבטל את ההבדל הזה. אבל הוא טוען שהדרבנן, שאנחנו אומרים שכל דבר שהוא לא מהתורה, לא מהתורה שקיבלנו ממשה רבנו, מהתורה שבכתב שבעל פה, אלא נתקן במשך הדורות, יש לו מעמד שונה, ברור שהוא מבין שיש לו מעמד שונה. אבל הוא אומר, הוא מקבל את זה שיש לו מעמד שונה. הוא לא, זה לא דאורייתא. הרי בגמרא כל השס מלא מזה, שדבר שהוא מדרבנן, אז יש לו כללים אחרים. יש כללים של ספק דרבנן, להקל. במקום צער לא גזרו הרבנן וכדומה. ואם זה דבר שהוא כתוב בספרי נביאים, אז יש לו מעמד דברי קבלה, זה נקרא. דברי קבלה, כלומר, דברים שכתובים בספרי הנביאים והכתובים, גם כן לא מעמד כמו של תורה, לא של דאורייתא, אבל יש להם מעמד בכיר בין הדרבנן. אז זה ברור שהכוזרי יודע את זה. אבל הוא אומר שהתקנות של הנביאים ושל החכמים נעשו בהשראה נבואית, גם ממש בנבואה וגם ב... הוא קורא לזה הודעה. זו שאלה של תרגום, אני לא יודע אם התרגום הזה הוא הכי מוצלח. הוא אומר שכשהיה הסדר של העם, כמו שצריך, שהסנהדרין היו יושבים בבית המקדש, אשר בהם ישלם הסדר, וידבק בהם העניין האלוהי בלי ספק, בין בנבואה, בין באומץ והודעה, כאשר היה בבית שני, בבית שני כבר לא הייתה נבואה, אבל היה סייעתא דשמיא, היה הודעה אלוקית, או אומץ הכוונה, כאילו חיזוק שהקדוש ברוך הוא מחזק, נותן סיוע לחכמים. אז התחייבנו בזה במצוות, ולכן, במצוות שחכמים תקנו, ולכן אנחנו רואים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, או על להדליק נר של חנוכה וכדומה. מה פירוש? שהוא אומר, נכון שזה מצוות שחכמים תקנו, או נביאים תקנו, אבל היכולת שלהם לתקן נבעה בפירוש מהשראה אלוקית מלמעלה, או ממש בנבואה, או משהו שהוא קרוב לזה, איזה רוח הקודש, שבגללה הם מתקנים את התקנות שלהם. הרמב״ם שולל את זה, הוא אומר, אין כל קשר בין נבואה לבין הלכה. אם החכמים מתקנים תקנה, הם מתקנים אותה כמו בני אדם חכמים שאומרים, אנחנו רוצים לתקן תקנה שתשמור על מצוות התורה. כן, בבקשה. בדיוק שם, הרי זה אחד המקורות העיקריים לטובת הרמב״ם. אנחנו באמת צריכים לפתוח את לפחות שני מקורות בחז"ל ולראות איך באמת הדברים התפרשו לשיטת הרמב״ם ולשיטת הכוזרי. אז יש מקור אחד שהוא מאוד מקשה על הכוזרי, והרמב״ם נעזר בו, וזה המקור בגמרא במסכת תמורה. מסכת תמורה בדף ט"ז כתוב כך: אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו במי אבלו של משה. כשמשה רבנו נפטר, אז הייתה תקופה של אבל, 30 יום ימי אבל, והשתכחו בתקופה ההיא 3,000 הלכות. כלומר, בתוך הזמן הקצר הזה שאחרי פטירתו של משה רבנו, פתאום חלק מהדברים שהוא לימד נשכחו. אמרו לו ליהושע, שאל. אמרו ליהושע בן נון, תשאל את השאלות האלה בנבואה, תשאל את אתה הרי נביא, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תשאל את מה התשובות הנכונות. אמר להם, לא בשמיים היא. התורה כבר לא נמצאת בשמיים. אמרו לו לשמואל, הגיע הדור של שמואל הנביא, ועדיין השאלות האלה לא נפתרו. אמרו לו לשמואל, שאל. עוד פעם עוררו את זה, נו, אז תברר את זה בנבואה. אמר להם, אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. הנביא לא יכול לשאול שאלות בענייני הלכה. כי המצוות ניתנו פעם אחת בהיסטוריה, במתן תורה, כלומר למשה רבנו, מתן תורה בסיני או בכל 40 שנה, זה לא משנה כרגע. משה רבנו קיבל את התורה, חתם אותה, כתב אותה בתור ספר תורה שלם, מסר אותה יחד עם התורה שבעל פה לדורות הבאים, וזאת התורה. אלה המצוות, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. בסופו של דבר, איך החזירו את ההלכות האלה? כתוב שאותניאל בן כנז החזירן בפלפולו. כלומר שהוא התעמק בדברים מבחינת השכל, מבחינת המידות שהתורה נדרשת בהן, והצליח לחדש את ההלכות האלה על פי הכללים של מדרש התורה, המידות שהתורה נדרשת בהן. אז פה באמת כתוב ממש בפירוש שאין דרך להביא הלכות מהשמיים. נביא לא יכול לקבל הלכות. נביא מקבל נבואות שהן אמורות או להביע דברי מוסר וחיזוק לעם, או להורות להם הוראת שעה. כאשר נביא בא ואומר, היום אנחנו צריכים לפעול כך וכך נגד האונייה המתקרבת. אם נביא היה בא ואומר לנו, זה מה שאתם צריכים לעשות, אז אנחנו היינו חייבים במצוות הסמן התורה לשמוע אל הנביא, אליו תשמעון. וזה רק כאשר זאת הוראת שעה. כלומר, זה לא דבר שהוא הופך להיות מצווה קבועה. אין מצווה קבועה אלא מה שמשה רבנו קיבל מעת הקדוש ברוך הוא. אז מה עושה הכוזרי עם הגמרא הזאת? שהגמרא אומרת שנביא לא יכול לברר דברים בנבואה. לכאורה מוכרחים לומר שהוא סומך על זה שיש סוגיות אחרות שאולי אומרות אחרת, ושיש כאן מחלוקת בין החכמים והוא הולך לפי שיטה מסוימת. למה? כי יש גמרא במסכת מגילה וגם במסכת שבת שאומרת על העניין של הכתיבה של אותיות מנצפח. מנצפח זה האותיות הסופיות, שיש גם אות רגילה וגם אות סופית, מם, נון. אומרת הגמרא שמנצפח זה רמז כזה, מין צופח, כלומר הנביאים הם, הנביאים הם שתקנו את זה, לכתוב את האות בסוף התיבה, לכתוב אותה בצורה שונה מאשר באמצע התיבה, את האותיות האלה. שואלת הגמרא שם, הרי למדנו אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אומרת הגמרא, שכחום וחזרו ויסדום. אז מה פירוש שהנביאים חזרו ויסדום? אפשר להבין שהכוונה שהנביאים שכחו, באמת שכחו את זה, והנביאים באו וגילו את זה בנבואה. הם באו ואמרו שכך צריך לנהוג באותיות התורה בנבואה. אז יוצא שהם כן הביאו ידע הלכתי בנבואה. אפשר להתבקח על זה, אבל בכל אופן זה יכול להיות שהכוזרי סבר שהגמרא הזאת מסכת תמורה, היא לא מוסכמת על הכל, והוא הלך לפי דעה אחרת. אבל יש סוגיה אחרת מפורסמת יותר, ששם באמת כל הנושא הזה צף, וזה מה שנקרא תנורו של הכנאי. הסוגיה היא במסכת בבא מציע, ושם מדובר על מחלוקת שהייתה בין רבי אליעזר לחכמים, לגבי הלכה מסוימת בהלכות תומה וטהורה, בהלכות תומת כלים, והיה ביניהם ויכוח קשה. ורבי אליעזר סירב לקבל את דעת החכמים שהיו הרוב, שהיו רבים. אומרת הגמרא שרבי אליעזר אמר להם, הוא התווכח איתם והתווכח איתם ואמר להם, אם אני צודק, אז כותלי בית המדרש יוכיחו. מה זאת אומרת כותלי בית המדרש יוכיחו? ראו איך שהקירות של בית המדרש זזים. רגע, אני צריך למצוא את זה. דף נון תת בבבא מציע. היתו כותלי בית המדרש ליפול. אחר כך הוא אמר, אם אני צודק, אז תצא בת קול מהשמיים. מן השמיים יוכיחו. יצתה בת קול ואמרה להם, מה לכם אצל רבי אליעזר? הם שמעו קול מהשמיים שאומר שרבי אליעזר צודק. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים היא? אומרת הגמרא. אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני ואין לנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. היה פה ויכוח בהלכה בין יחיד לרבים. התורה אומרת לנו שכשיש ויכוח בהלכה הולכים אחרי רבים, אחרי רבים להטות. בא רבי אליעזר ומסרב לקבל את דעת הרוב, וכאילו מראה לנו בדרך של ניסים, של דברים שקורים מחוץ לדרך הטבע, שבכל זאת הוא צודק. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אין דבר כזה. אפילו בת קול לא מקבלים. אנחנו לא מקבלים ניסים ונפלאות והוראות, אלא רק מה שהתורה ציוותה אותנו לעשות על פי הדין, על פי ההלכה, ללכת אחרי רבים בוויכוח. אז הרמב"ם מביא את זה בהקדמת המשנה, בתור הוכחה גדולה לדבריו. הוא אומר, לא בשמיים היא, ואנחנו לא מקבלים תורה מן השמיים, מאז משה רבנו. אפילו לא בדרך כזאת שיוצאת בת קול מהשמיים, אנחנו לא מתייחסים אליה. לא מקבלים תורה כזאת. אז תשאלו, אז למה יצא בת קול מהשמיים? מה זה היה הוקוס פוקוס? זה היה משהו, איזה תרמית? כן, אז אומר רב ניסים גאון, בספר מפתח מנעולי התלמוד, יש לו ספר, רב ניסים, שחי בצפון אפריקה, הוא לא חי בבבל, הוא לא היה מהגאונים של גאוני בבל, אבל הוא נקרא רב ניסים גאון, והוא כתב ספר מפתח מנעולי התלמוד, שמשווה בין סוגיות בתלמוד, והוא כותב במסכת ברכות, מביא את הסוגיה הזאת של תנורו של הכנאי, ואומר, ובת קול יצא מהשמיים כדי לנסות אותם, כדי לראות אם הם יתפתו וילכו אחרי הבת קול, במקום ללכת אחרי ההלכה שאומרת אחרי רבים להטות. אז שוב, הסוגיה הזאת היא לכאורה הוכחה גדולה לדעת הרמב״ם. אבל פה יש לנו התוספות שבמקום, שהם יכולים להסביר לנו את דברי הכוזרי בהקשר הזה. כי התוספות אומרים שמתי לא משגיחים מבת קול, מתי אנחנו אומרים זה לא מעניין אותנו מה שבת קול אומרת, כאשר זה בניגוד לכלל של אחרי רבים להטות. אבל לעומת זאת מצאנו במקום אחר, שהגמרא אומרת שכשבית שמאי ובית הלל נחלקו, אז בסופו של דבר פסקו כבית הלל מפני שיצתה בת קול ואמרה הלכה כדברי בית הלל. כלומר שכן התחשבו בבת קול. למה שם כן התחשבו? מפני שזה לא סותר את הכללים של ההלכה. הכללים לא אומרים לנו איך לפסוק כמו בית שמאי או כמו בית הלל. אז באה בת קול והלכו לפי זה. בשביל להכריע, לא הייתה להם דרך להכריע. בית שמאי ובית הלל היו שקולים. הגמרא אומרת שאלה היו יותר במניין ואלה היו יותר בחוכמה. בכל אופן הם היו שקולים. אז איך מכריעים? לא הייתה הכרעה. ואז קיבלו את את הבת קול כמכריעה. בבקשה? זה מה שהתוספות אומרים. התוספות אומרים, מתי לא רצו לקבל את הבת קול מפני שזה היה נגד הרוב? אז בזה אומרים, לא, ניתנה כבר תורה מסיני. אבל במקום שזה לא נגד הרוב, מקום שאין באמת סיבה לומר שאנחנו יכולים להכריע בעצמנו, אז כן קיבלו את ההכרעה. אז זה תומך במה שאומר הכוזרי. הכוזרי אומר שכן מקבלים, יש כן סייעתא דשמיא לפסיקת הלכה. בת קול, אנחנו בדיוק מבינים מה זה בת קול, זה גם כן שאלה גדולה, אבל לא משנה. בכל אופן, היה פה איזה רמז מהשמיים. היה רמז מהשמיים וסמכו עליו. הרמב״ם הולך לפי הדעה שאין משגיחים מבת קול, שזו דעה שנמצאת בכמה מקומות בשס, שרבי יהושע סובר שאין משגיחים מבת קול גם לגבי העניין של בית הלל ובית שמאי, שגם שם לא קיבלו את הבת קול, אלא בעצם זה היה שפסקו מסיבות אחרות כבית הלל. אבל הכוזרי יכול לסמוך על הדבר הזה של הבת קול שיצא לגבי מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וכפי שאמרנו, ייתכן שהכוזרי ראה בזה איזה דעות שונות שקיימות בין החכמים, והוא העדיף דעה אחת. המשמעות של המחלוקת הזאת היא מאוד עמוקה, כי לפי הכוזרי בעצם מתן תורה לא הסתיים בדורו של משה רבנו. כי אם הוא אומר שבמשך הדורות יש אפשרות של הודעה מלמעלה, הודעה מהשמיים, דרך נבואה או דרך רוח הקודש או דרך איזה סיוע מהשמיים לחכמים בשביל לכוון את ההלכה, ולא רק בשביל לכוון את ההלכה, גם אפילו בשביל לחדש דברים, מצוות חדשות במשך הדורות, אז זה נותן איזה משמעות מיוחדת למושג של תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה לא רק אותה התורה שניתנה בדורו של משה רבנו, אלא היא בעצם ממשיכה להיות קיימת בעם ישראל במשך הדורות. אמנם הוא תולה את זה חד משמעית במקום אשר יבחר השם. כלומר שהתוקף של ההלכות שנקבעות בזמן שבית המקדש קיים, ובזמן שהסנהדרין יושבים בבית המקדש, זה דבר מהותי, מפני שהוא דווקא בגלל העובדה שהוא אומר שזה סוג של השראה נבואית, אז זה צריך להיות כאשר יכולה להיות אותה השראה בעם ישראל. אבל בדורות יותר מאוחרים, כאשר הסנדרין גלתה, כבר לא היה קשור למקום המקדש, כבר לא הייתה שם השראת שכינה, וכל שכן בדורות הגלות, אי אפשר לתקן יותר מצוות ולומר עליהם אשר קדשן מצוותה וציוונו. הוא אומר את זה בצורה מפורשת. הוא אומר, ואילו היו חוקינו יוצאים אחר הגלות, לא היו נקראים מצוות, ולא היינו חייבים לברך עליהם. הוא אומר שאי אפשר לתקן מצוות נוספות בזמן הגלות, מפני שחסרה אותה השראה של השראת השכינה שהייתה בבית המקדש שהסנדרין ישבו שם, ובזה בעצם הוא מוסיף עוד להשקפה שלו שמתן התורה מהשמיים בעצם נמשך במשך הדורות הבאים. לעומת זאת, אצל הרמב״ם המושג של תורה מן השמיים הוא מושג מאוד סגור, הוא מושג סגור, זה המושג של המצווה שניתנה למשה רבנו. אצל הרמב״ם העניין הזה של ההבדל בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, זה אחד מעיקרי האמונה. הרי אנחנו יודעים שב-13 העיקרים, הרמב״ם עונה בתור העיקר השביעי את זה שנבואת משה רבנו היא נבואה כזאת שאין להשוות אליה שום נבואה אחרת, לא לפניו ולא אחריו. היסוד השביעי נבואת משה רבנו, והוא להאמין שהוא אביהם של כל הנביאים שלפניו ושלאחריו. אין מה להשוות את נבואת שאר הנביאים לנבואת משה רבנו. הוא אומר במורה נבוכים ביטוי יותר חריף, במורה נבוכים הוא אומר שהשם נבואה נאמר על נבואת משה רבנו ונבואת שאר הנביאים בשיתוף השם. מה פה שיתוף השם? שיש לך שם, יש לך מילה שיש לה שתי משמעויות. שתי משמעויות. יכול להיות איזה דמיון ביניהם, אבל זה רק דמיון באלמה. למשל, אם אתה אומר, ותרד אל העין, מה זה שירדה אל העין? ירדה אל המעיין. אבל עין זה גם עין של הבן אדם שהוא רואה בה. מה הקשר בין מעיין לבין עין? הקשר הוא שהעין יש לה נביאה של דמעות, והמעיין הוא והמים, אז לכן קוראים להם באותו שם. אבל זה אותו דבר. שני מושגים שונים לחלוטין, שני מציאויות שונות לחלוטין. יש להם אותו שם, זה נקרא שיתוף השם. אז אומר הרמב״ם שנבואה, נאמר על נבואת משה רבנו ועל נבואת שאר הנביאים בשיתוף השם. זה ממש לא אותו דבר, זה שני דברים שונים לחלוטין. למה? כי נבואת משה רבנו היא לא הייתה איזה הישג שהאיש הזה השיג בכוח מהמצב הרוחניים והתעלותו עד שהוא הגיע לדרגת נבואה כזאת גבוהה. הרמב"ם אומר שאי אפשר להגיע לדרגת הנבואה הזאת, ולכן אפשר לומר בוודאות שגם לא יהיה בעתיד מי שיקבל את דרגת הנבואה הזאת. למה? כי דרגת הנבואה הזאת זה לא דבר שהוא אפשרות להשיג איזה דרגה בסולם דרגות, אלא זאת דרגת נבואה שניתנה למשה רבנו לצורך מסוים, שהוא מתן תורה. וכיוון שהתורה לא תינתן עוד פעם, אין יותר תורה אחרי הנביא הראשון, לכן לא תהיה גם מדרגת נבואה כזאת, כי אין צורך בה. זה ניתן לו במתנה, זה לא דבר שהוא השיג אותו, זה ניתן לו בשביל לתת לו את התורה. ולכן הנבואה הזאת שונה משאר הנבואות בכמה דברים, לגבי העניין של העמידה, שמשה רבנו עומד ער, ושאר הנביאים צריכים להיות במצב של תרדמה, ועוד כמה וכמה הבדלים שהוא אומר, שהנבואה של משה רבנו זה סיפור אחר בכלל. למה? מפני שהיא ניתנה לו בשביל מתן תורה. כך גם דרך אגב אומר הר"ן, רבנו ניסים, המפרש של הריף, יש לו ספר חשוב מאוד בשם דרשות הר"ן, שהוא עוסק בעניינים של מחשבה והשקפה, ושם הוא גם כן אומר את הדברים האלה בדיוק כשיטת הרמב״ם, שנבואת משה רבנו היא לא דרגה שאפשר להשיג אותה, זה דבר שהוא ניתן לו רק לצורך התורה. אז יוצא שכל המושג של תורה הוא מושג חד פעמי. זה לא שאחר כך הנביאים האחרים יכולים לתת לך תורה. תורה רק משה רבנו יכול היה לתת. זה מאורע אחד בהיסטוריה. עכשיו, התורה, קודם כל היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ב', התורה נותנת הוראה לחכמים, שאתם יכולים ורשאים ואפילו רצוי, שתעשו סייג לתורה. אז הסייג לתורה הזה יהיה מה שנקרא מצוות דרבנן. המצווה דרבנן היא מוגדרת מראש כמצווה שהיא לא מן התורה, כמצווה שלא ניתנה בדרך של נבואה, היא לא ניתנה בדרך של רוח הקודש, היא ניתנה בדרך אנושית שהחכמים יושבים ומחליטים שאנחנו היינו רוצים לעשות סייג, תוספת, חיזוק לתורה, בדרך שתבטא ותשמור את הערכים של התורה. אז באים החכמים ואומרים, אנחנו אחרי שעברנו דבר כזה כמו נס חנוכה, אנחנו נעשה זכר לנס הזה באמירת הלל ובהדקת נרות, כדי שיהודי יזכור מה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל ויחזק אצלו את האמונה ואת הערכים של התורה של של של, של חיים בתודעה של השגחה אלוקית. כשאנחנו חיים בתודעה של השגחה אלוקית, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, עושה לנו את המאורות של ההיסטוריה, ואנחנו צריכים להיות בקשר נפשי, רוחני, עם התודעה הזאת. אז באים חכמים ואומרים, אנחנו מדרבנן מתקנים מצווה. למה אפשר להגיד אשר קדשנו מצוותה וציוונו? מפני שהתורה ציוותה, שאם החכמים יתקנו תקנה, אז אתה לא תסור ממנה, לא תסור מהדבר שיגידו לך ימין ושמאל. היכן ציוונו, שאלת הגמרא? מי לא תסור? התורה ציוותה אותנו לשמוע אל החכמים שמתקנים תקנות בכוח בשר ודם, בכוח השכל שלהם, בכוח ההחלטה האנושית שלהם, ולא בנבואה. ועד כדי כך חשוב לרמב״ם להדגיש את זה, שהוא אומר שגם נביא שנביא שיבוא ויגיד, אני מביא לכם משהו מהשמיים, בין אם זה הכרעה במחלוקת הלכתית, בין אם זה תקנה חדשה, אם הוא אומר שהוא מביא את זה מעט השם, הוא נביא שקר והוא חייב מיתה כנביא שקר. זה עניין מאוד עקרוני, כי בין השאר, למה הרמב״ם כל כך מדגיש את הדבר הזה? כי הרי הדתות הזרות, הדתות הזרות שיצאו אחרי היהדות, הנצרות והאסלאם, בעצם התיימרו לקבל תורה חדשה. הם התיימרו לזה שהם מביאים מהשמיים את השם, מביאים תורה חדשה. מבטלים מצוות, מוסיפים מצוות. זה מאבק רוחני מאוד לא פשוט. הרמב״ם חי בסביבה של המוסלמים ושל גזרות שמד ושל רצון להעביר את עם ישראל על דתו. ועם הנוצרים אנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה מה שהיה. אז הרמב״ם אומר, תדע לך, אין יותר תורה מן השמיים. אין, לא היה ולא יהיה נביא כמשה רבנו, גם לא בעם ישראל, כל שכן באומות העולם. והוא מביא לזה הוכחות. הוא מביא לזה הוכחות לא רק מהפסוק לא קם בישראל נביא עוד כמשה, אלא מהפסוק יותר מפורש שכתוב, שקראנו אותו בשבת שעברה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון ולמרים, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו יתוודע בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. אז מה הוא אומר? אם יהיה נביאכם, הוא לא אומר שעכשיו הנביאים הם לא כמו משה. הוא אומר כל נביא שיהיה גם הוא לא יהיה כמו משה. לא כן עבדי משה, פעל פעד הבר בו, הוא מראה ולא בחידות. זה דבר חד פעמי שרק משה רבנו זכה לו, לא בגלל שהוא, כפי שאמרתי, לא בגלל שהוא הגיע לזה בכוחות השתדלות, בכוחות של צדקות, בכוחות של קדושה, אלא מפני שזה ניתן בשביל מתן תורה. העניין הזה של פעל פעד הבר בו זה היה בשביל מתן תורה. וכיוון שמתן תורה הוא חד פעמי, לכן לא יהיה נביא כמשה. וממילא זה מבטל לחלוטין את כל האפשרות של דתות אחרות שמדברות על נביאים חדשים שבאים ומשנים תורה ונותנים תורה חדשה. הרי הדבר המגוחך הוא שאחרי שבאה הנצרות, והנצרות בתחילתה הצהירה שהיא לא באה לגרוע ממצוות התורה, אלא רק להוסיף עליהם, הגמרא מביאה את זה במסכת שבת, בדפוסים האלה שלא עברו צנזורה, כי בדפוסים הרגילים שלנו שהודפסו במאות השנים האחרונות, אז השמיטו את הקטע הזה. אבל היום כבר יש בדפוסים חדשים שהוסיפו את הקטע הזה, הכניסו אותו למקומו, כפי שהוא כתוב בכתבי היד, ושם כתוב שאותו האיש אמר לא להפחית מהתורה של משה באתי, אלא להוסיף עליה. הוא בא רק להוסיף. ואחר כך, כמובן שכבר התלמידים שלו כבר הפחיתו והפחיתו, והפכו את התורה פלסטר לגמרי, ואמרו שלא צריך לשמור שבת, ושלא צריך לשמור את המצוות האחרות, והפכו כאילו שהנבואה שלהם באה לגרוע את מצוות התורה. ואחרי הנצרות, אז בא נביא האסלאם, והוא קורא לעצמו חותם הנביאים. ככה זה נקרא באסלאם, שמוחמד הוא חותם הנביאים. כלומר, שהוא הנביא האחרון. אחרי שהיה כל משה רבינו והנביאים של עם ישראל, ואחרי הנוצרי, שהוא גם נחשב אצלו לנביא, אז הוא חותם הנביאים. זה יופי, זה חוכמה גדולה באמת. כל פעם יבוא מישהו ויגיד, זה אני עכשיו הנביא הבא. אני הנביא האחרון. וזה מה שהרמב״ם רוצה לבטל מכל וכל. והוא אומר, צריך לדעת שנביא שנותן תורה, לא יהיה, גם לא בעם ישראל, לא ישעיהו ולא ירמיהו ולא אף אחד מהנביאים, לא ייתן לנו תורה. התורה היא ניתנה פעם אחת. ואת התורה הזאת, שהתורה אומרת על עצמה, לדורות עולם, לדורותיכם, אנחנו צריכים ללמוד בפיך ובלבבך. לא בשמיים היא, אשר תאמר מי יעלה לנו השמיימה, והביאה לנו ונעשנה. התורה אומרת בפירוש, היא לא בשמיים. אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מסביר הרמה מה זה בפיך ובלבבך? בפיך זה העיקרים המקובלים, כלומר מה שקיבלנו בתורה שבעל פה איש מפי איש, ובלבבך זה הסברה של הלב, כלומר העיון שאנחנו בתור חכמי התורה צריכים לעיין בתורה ולגלות בה הלכות חדשות, או אפילו לתקן תקנות ולחדש מצוות מדרבנן. אבל כל זה בהתאם לנורמה האחת והיחידה שהיא המצווה שמשה רבנו קיבל מעת הקדוש ברוך הוא. אין תורה אחרי משה רבנו, לא בשמיים. אז פה יש באמת הבדל משמעותי בין התפיסה של הכוזרי לתפיסה של הרמב״ם בעניין של התורה שבעל פה. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על נושא נוסף, אולי זה יהיה הנושא האחרון בסדרה הזאת, ובזה אנחנו עברנו על כמה וכמה סוגיות שבהן יש דמיון ויש אפילו זהות בהרבה עניינים בין הרמב״ם לכוזרי, אבל יש בפירוש גם נקודות הבדל ביניהם, ושחשוב לעמוד ולדייק אותם היטב כדי להבין מה שורש המחלוקת. ערב טוב.